כל חי אונליין 93fm.co.il
Soleros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום רביעי חפי בכסלב תשע"ה, מסכת יבמות דף עין דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זהו הרדיו המביא עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. חנוכת תשע"ה, נר ראשון של חנוכת תשע"ה, והיום הזה, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, נגמרה מלאכת המשכן. והיה מונח מפורק ומקופל עד רב ג' באדר, ובראש חודש ניסן, חנוכת המזבח. מעתה הפסיד כסלב שנגמרה בו המלאכה. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? חנוכת בית חשמונאי. כשגזר המן הרשע להשמיד ולהרוג את כל היהודים מנער ועד זקן תף אנשים ביום אחד, והייתה גזירת הכליה חרוצה עד האחרון שבהם, ונחתום בטבעת המלך ואין להשיב, מה עשו? קראו צום והצרה ולא אכלו ולא שתו שלושת ימים, לילה ויום, ושפכו ליבם לפני האלוקים בלבד להשיב את רוע הגזירה. ולמה לא נתחברו מלכתחיל החבורות חבורות כדי להיקהל ולעמוד על נפשם בבוא יום הפורנות? ולא לא הייתה הגזירה אלא לשמדה של יום אחד בלבד. ואם לא היו ניצולים כולם בעומדם על נפשם, היו ניצולים מקצתם. ובין כך ובין כך היה עובר היום. ולא היו בהם אנשי מלחמה רבים, ולא יכלו רבים מהם להתחבא במערות עד יעבור זעם של היום האחד הזה. כשגזרו היוונים על ישראל השכיחם תורתם ולהעבירה מחוקי רצונו, והייתה גזירה פוגעת בכל קודשי שמיים ובדת אשר ניתנה להם את השם, מה עשו? יצאו לחרף נפשם בחרב ובחנית. ולמה לא קרו צומות והצרות לקרוא אל אלוקים בחוזקה לשוב איש מדרכו הרעה, עד אשר ישוב מעליהם חרון האף? הלא היו ביניהם חסידי עליון, כהני השם, יודעי תורה ותפילה? למה אחזו כולם בחרב ובחנית בלבד? אלא כך אמרה כנסת ישראל, נרחה זו התורה בידינו, ונרנו זו נשמת החיים בידך. אתה הפקדת תורתך בידינו, ואנו מפקידים חיינו בידך. אם אנו משמרים נרחה, אתה משמר נרנו. ואם אנו מצילים את נרחה, אתה מציל את נרנו. ואויבי השם גם את נרחה שונים וגם את נרנו, ורוצים תמיד לחבות את שניהם, אלא שכל זמן שאחד משמר את השני, אינם יכולים לא לזה ולא לזה, ואינם נוגעים לא בזה ולא בזה. הקדוש ברוך הוא תמיד שומר אמונתו ואינו מסיר השגחתו מישראל אפילו שעה אחת. אלא שישראל פעמים שמחזבים באמונתם ואינם שומרים נעירו של הקדוש ברוך הוא, ובאותה שעה ניתנה השליטה ביד צורריהם להרע. והם פעמים שהם קבים לחבות את נר ישראל, להשמידם, ונר השם חס ושלום ממילא יכבה, ופעמים שהם קבים לחבות את נר השם, ונר ישראל חס וחלילה ממילא יכבה. בזמן שקמים על ישראל לחלותו כליון הגוף, דבר זה הוא סימן לסילוק שכינה מישראל ושהיא עלתה למרום. ושונאי ישראל אף על פי שהם אינם רואים, מזלם רואה. לכן אין להם עסק עם השכינה כיוון שנסתלקה כבר מן הארץ. וחורשים מזימות רק נגד נר ישראל בלבד לחבות גם אותו. באותה שעה אין לנו אלא להתחזק בתשובה ולהתגבר בתפילה ולהתאמץ בתורה, בנר השם, עד אשר תשוב השכינה לשכון בתוכנו. כיוון שהשכינה יורדת למטה, נירו של הקדוש ברוך הוא נדלק ומאיר בארץ, ושוב אין לצהרינו שליטה על הנר שלנו, והוא משתמר מאליו. ובזמן שרישי הגויים מתנכלים לחבות את נר השם להשכיח תורה ולהעביר דת שלא ייזכרו עוד בארץ, דבר זה הוא סימן כי קלה ונחרצה גזירת הכיליון חס ושלום על ישראל מן השמיים, ועדיין השכינה לא נסתלקה למרום ושוכנת בארץ מפני קדושת המקום. והרשעים, אף על פי שהם אינם רואים, מזלם רואה, כי שר צילו של ישראל ואין לו תקומה עוד. לכן אין לרשעים באותה שעה עסק עם ישראל וחורשים כל מזימותיהם רק נגד נר השם בארץ, לתמם מקדשיו למען תסתלק השכינה מן הארץ ויכבה חס ושלום גם הנר הזה. באותה שעה אין לנו אלא להתחזק בעיזוז ובגבורה, ולחרף נפשינו בגבורת המלחמה למען נדלק שוב את נרינו. כי בגבורת מלחמת גופנו למען השם ולמען מקדשיו, אנו מראים כי יש ממש לחיינו ויש לו תוכן שהרי הוא משמש את נרו של הקדוש ברוך הוא. ואז מתעוררים עלינו רחמים חדשים מאת השם מן השמיים, ומעבירים מעלינו את גזרת הכיליון. כיוון שהפכנו באפינו רוח חיים חדשה בעשותינו את חיינו קדושים להשם, כל שכן ששוב אין לרשעים הכוח לחבות נירו של הקדוש ברוך הוא המאיר בארץ, ואורו הולך ומתגבר עד נכון היום. ואומר, נר חיינו אנו מצילים בנירו של הקדוש ברוך הוא ונר השם בנר שלנו. כיוון שדרכי הישוע שונות היו בחנוכה מבפורים, לכן גם הזיכרונות שניתנו לימים אלו שונים הם בחנוכה מבפורים. לא ניתנו ימי חנוכה למשתה, שהזיכרונות אינם באים אלא לדברים שבהם היה עיקר התגברותנו, ולהראות שנתקבלה לרצון. וכיוון שעיקר התגברותנו במלחמה היה למען נר השם, שלא יכבה והצלת הגופים ממילא בה, לכך לא ניתנו ימי החנוכה למשתה ושמחה ותענוגות שבגוף, אבל ניתנו להלל שהנשמה אשר בתוכנו מרוננת ומהללת לקדוש ברוך הוא, להראות שנתקבלה התחזקותנו לפניו, ושכינת כבודו נשארה שוכנת בתוכנו. וכן לא ניתנו ימי הפורים להלל, כיוון שעיקר התגברותנו בתפילה היה למען הנר שלא יחבא. אבל ניתנו ימי הפורים למשתה ושמחה להראות שהתחזקותנו עלתה לרצון לפניו, והציל חיינו מיד אויבינו הצלת הגוף. מילאו ההודעה שיש בה גם מהצלת הגוף וגם מהצלת הנשמה, נקבעה גם בזה וגם בזה. ואומרים על הניסים, בין בחנוכה ובין בפורים. באורה ובשמחה אנחנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר כתקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לילוי נשמתה של אמי מורתי הריני כפרת משכבה מרת יפה שנדלפגה בת רב מאיר שרגה עליה שלום, שנשמתה תהיה צרורה בצרור החיים ולאחיותה, בתחיית המתים עם כל מיתי עמך ישראל ברחמים. אמן. נשיף כעת על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור, את סיימנו ללמוד את דף עין ג' ממסכת יבמות. שאלה ראשונה, מאיכן לומדים שטבול יום כשר בפרה? התשובה היא, נאמר בפסוק ויזה טהור על הטמא, משמע שטהור לפרה אבל טמא לדבר אחר, דהיינו לתרומה. שאלה שנייה, באילו דברים חמורים מעשר וביקורים מאשר תרומה? התשובה, מעשר וביקורים טעונים הבאת מקום וידוי ואסורים לעונן. שאלה שלישית, האם מותר לקנות בגדים במעות מעשר שני? התשובה, לאופן אחד לדעת רבי מאיר אסור כי זה ממון גבוה, ולרבי יהודה מותר, ולאופן השני בתוספות מדאורייתא מותר ומדרבנן אסור. שאלה רביעית, מה איסור לאכול תרומת טמאה, ואיזה איסור עובר האוכל תרומת טהורה בגוף טמא? התשובה, בתרומת הגוף האיסור הוא לאו, בתרומה של עצמה האיסור הוא איסור עשה. שאלה חמישית, האם מותר להבעיר שמן של תרומת טמאה, קודשים טמאים, מעשר טמא ומנהלן? התשובה, תרומת טמאה מותר, שנאמר במעשר לא ביערתי ממנו בטמא, אבל אתה מבעיר שמן של תרומה שנטמא. מעשר וקודשים אסור מזה שנאמר לא ביערתי ממנו בטמא, שנאמר במעשר וקל וחומר לקודשים. והשאלה האחרונה, האם מותר לעונן לאכול מעשר, ביקורים ותרומה ומנהלן? התשובה, מעשר אסור דכתיב בי, לא אכלתי בעוני ממנו. תרומה מותר שלא נאסרה אלא לזרים ולא בענינות. ביקורים זו מחלוקת. תנא קמא ורבי שמעון חולקים עם מקישים אם משווים אותה לתרומה או למעשר. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות ששאלנו על דף עין ג' ממסכת יבמות, וכעת הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, חפי בחסלב תשע"ה, נר ראשון של חנוכה. עיקר העניין הוא לימוד דף עין ד' ממסכת יבמות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין ג' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף. מן המילים אמר רבשי, מירי שנה משמת מיניה, לתנה ושיער. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. הגמרא הוכיחה מהמשנה שהביאה דברים שאסורים בתרומה ובביקורים ומותרים במעשר שני. וביניהם היא לא הביאה את ההלכה שערל אסור בתרומה ובביקורים ובמעשר שני הוא מותר. הרי שערל אסור אף במעשר שני. דחתה הגמרא את הראיה ואמרה שהמשנה לא כתבה את ההלכה הזו, כפי שמצינו שהמשנה לא כתבה עוד הלכות כמו שמופיעות בסעיפה שאסור לבער מהם בתרומה, ומי שאוכלן בתרומת עצמו לוקה, מה שאין כן בתרומה. כאמור, מביאה הגמרא עכשיו ראיה נוספת שהמשנה שיירה מספר הלכות, ואין הוכחה ממה שלא הביאה את ההלכה לגבי הראל. אמר רבשי, מרישה, מהרישה של המשנה שמשם רצינו להוכיח שהראל אסור באכילה של מעשר שני, נע משם את מינה, גם שם אתה יכול לשמוע דתנה ושיר, שהתנה לא כתב את כל ההלכות, אלא הביא רק מספר דוגמאות. ממה הוכחה? מדלא קטני ממה שלא שנה התנה, ונוהגין התרומה והביקורים בשאר שני שבוע בכל ששת השנים משנות השמיטה, אבל בשמיטה עצמה אין תרומה נוהגת. ואין להם לפירות תרומה וביקורים פדיון, מה שאין כן במעשר שני שאינו נוהג בשנה שלישית ובשנה השישית, כי בשנים אלו מפרישים את המעשר לעניים, נוהג בו מעשר עני, ויש לו פדיון לחלל את קדושתו למעות חולין. אלא ממה שהתנה לא הביא את הדינים הללו, שמע מינה שהתנה שייר ולא הביא את כל ההלכות הנוהגות בתרומה ובביקורים שאינן נוהגות במעשר שני, ואין הוכחה ממה שלא הביאה המשנה את ההלכה לגבי הראל. אם כן, מנסה עכשיו הגמרא לפשוט את הספק, האם הראל, מי שלא נימול, מותר במעשר שני. אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה, נשתיירו בו במי שנימול ציצין, חתיכות מאור העולה, המעכבין את המילה. ישנם ציצים שמעכבים את המילה, ויש שאינם מעכבים, כמו שמפורש במסכת שבת, דף קוף למד זין עמוד א', ולמדנו את זה ליל בדף עין א', עמוד א'. אז אם נשתיירו בו ממי שנימול ציצין המעכבין את המילה, הרי זה אינו אוכל לא בתרומה, כי הראל אינו אוכל בתרומה כמבואר במשנה בתחילת הפרק בדף עין עמוד א', ולא בקודשים, והמקור להלכה שהראל אינו אוכל בקודשים זה בגזירה שווה מקורבן פסח שנאמר בו כל הראל לא יאכל בו. וכך כותב הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה קוף למד ה', שלא יאכל הראל תרומה והוא הדין לשאר קודשים, ודבר זה לימדו הכתוב מן הפסח בגזירה שווה, ואינו בפירוש מן התורה. ומפי השמועה למדו שאיסור הראל בקודשים מגופי תורה, ואינו מדברי סופרים. אם כן, מי שנשאר בו במי שנימול ציצינה מעכבין את המילה, הרי זה אינו אוכל לא בתרומה ולא בפסח, ולא בקודשים. לגבי פסח מפורש בפסוק, כל הראל לא יאכל בו, ולא במעשר. הואיל והראל אינו אוכל בכל אלו, על כן עד שיסיר את כל אותן חתיכות המעכבות שנשתיירו מהאורלה, אינו אוכל בהם. הרי שהראל אינו אוכל במעשר. מבינה הגמרא מה אליו, מה הכוונה מעשר שמוזכר בברייתא? מעשר דגן, דהיינו מעשר שני. הנה מפורש שהראל אינו אוכל במעשר שני. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, אין הכוונה למעשר שני של דגן, אלא למעשר בהמה. שהרי הוא מהקודשים וקרב על המזבח. אבל מעשר שני אפשר שהראל כן אוכל בו. מה זה מעשר בהמה? מצוות עשה להפריש אחד מעשרה מכל בהמות טהורות שיוולדו לאדם בכל שנה. וכותב הרמב״ם הלכות בכורות פרק ו' הלכה א', כיצד עושה? כונס כל הטלאים או כל העגלים לדיר, ועושה לו פתח קטן כדי שלא יצאו שניים כאחד. ואם אותה הן מעמיד מבחוץ והן גואות, כשישמעו הטלאים קולן ויצאו מן הדיר לקראתן, שנאמר, כל אשר יעבור תחת השבט, שיעבור מעצמו ולא שיוציאו בידו. כשיצאו מן הדיר זה אחר זה, מתחיל ומונה אותם בשבט, א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', ויוצא עשירי בן זכר, בן נקיבה, בן תמים, בן בעל מום, סוקרו בסקרה, צובעו בצבע אדום, ואומר, הרי זה מעשר. והמעשר בהמה דינו כקודשים קלים. בקשה עכשיו הגמרא, כיצד אפשר לפרש את כוונת הברייתא למעשר בהמה? והרי מעשר בהמה היינו קודשים. זה קודשים קלים, וכבר נזכרו בברייתא שהראל לא אוכל בזה. ולא ייתכן שהתנה יכפול את דבריו, אלא ודאי יש לפרש כוונת הברייתא למעשר שני. הנה לנו ראיה שהראל אסור במעשר שני. מנסה הגמרא לדחות את הטענה הזו, שמעשר בהמה הכוונה לקודשים, ולטעמך לדבריך שהברייתא אינה כופלת את דבריה, יש להקשות על הברייתא מילותנן פסח וקטני קודשים? האם לא נאמר במשנה פסח ונאמר גם קודשים, ופסח היינו קודשים? אלא ודאי אין להקשות כך, כי דרך הטענה לחזור על דבריו, ואפשר לפרש את כוונת הברייתא למעשר בהמה, וממילא אין ראיה שהראל אסור במעשר שני. מקשה הגמרא לדחיית הגמרא ממה שנקט גם פסח וגם קודשים, בשלמה פסח וקודשים צריכי. זה שכתב התנא גם פסח וגם קודשים, מובן למה צריך לכתוב את שניהם. דאי תנא פסח, אם היה כותב רק פסח, היינו אומרים שציצין מעכבין את המילה רק לגבי אכילת קורבן פסח. משום דערילות בפסח כתיבה, המקור לאיסור אכילת קודשים בערילות, אמור בתורה לגבי פסח. אבל בשאר קודשים, אימא נאמר, אולי נאמר שלא יהיו ציצין מעקבין בהם. לכך כתב התנא קודשים ללמד, שאף בשאר הקורבנות ציצין מעקבין בהם. והיא תנא רק קודשים, אם התנא היה כותב רק קודשים, אבא אמין היינו סבורים מהי קודשים, פסח. שכן בפסח נאמר האיסור על ערל, אבל לא היינו יודעים שאף בשאר הקודשים ציצין מעקבין בהם. מי שנימול ולא הורידו את הציצין המעקבין, לא נדע שאסור לאכול בשאר הקודשים. לכך כתב התנא גם פסח וגם קודשים. אלא מאסר בהמה, למה לי? למה התנא צריך לחזור ולשנות אותו? הרי מאסר בהמה זה בכלל קודשים. אלא ודאי כוונת הברייתא למאסר שני. ושוב חוזרת הראיה שהערל אסור במאסר שני. ותרץ את הגמרא, אלא כך יש לדחות את הראיה מהברייתא שהערל אסור במאסר שני. כי אפשר לפרש את כוונת הברייתא למאסר ראשון. וברייתא זוהי בשיטת רבי מאיר, אמר מעשר ראשון אינו נאכל אלא ללוויים ולכהנים, ואסור לזרים. והואיל ומעשר ראשון חמור לעניין שאינו נאכל לזרים, על כן אינו נאכל להרעילים, אבל מעשר שני שמותר לזרים, אפשר שהערל אוכל בו. מנסה הגמרא לפשוט את הספק אם הערל אוכל במעשר שני. תשמע בו ושמע ראיה מדתני רבי חייא בר רב מדיפתי. מה ששנה רב חייא בר רב מדיפתי בברייתא, ערל אסור בשתי מעשרות. מה אליו? אחד מעשר שני של דגן ואחד מעשר בהמה. דוחה הגמרא ואומרת, החנמי גם ראיה זו יש לדחות ולומר שהכוונה למעשר ראשון, ובשיטת רבי מאיר שסובר שמעשר ראשון אסור לזרים. מעשר ראשון שמקבל הלוי, סובר רבי מאיר, שהלוי לא יכול לתנו לזרים לאוכלם. נסה הגמרא לפשוט את הספק אם הערל אוכל במעשר שני. תשמע בו ושמע ראיה. נאמר בברייתא, אונן שמת אחד מקרוביו ועדיין לא נקבר, אסור במעשר, שנאמר לגבי מעשר, לא אכלתי בעוני ממנו, דהיינו לא אכלתי ממנו כשהייתי אונן, ומותר בתרומה. ולעיל הגמרא בדף עין עמוד ב' למדה זאת מהפסוק האמור לגבי תרומה, וכל זר, זרות אמרתי לך, ולא ענינות. הווה אומר שכהן אונן מותר לו לאכול בתרומה. ובמעשי הפרה, העונן מותר בפרה לפי שהפרה היא קודשי בדק הבית ולא קודשי מזבח, שהרי היא אינה קריבה הפרה אדומה על גבי המזבח כשאר הקורבנות, וטבול יום מותר בקודשי בדק הבית, וכל שכן שהעונן מותר בו. הלאה אומרת הברייתא, טבול יום, תמשת אבל ועדיין לא העריף שימשו, שהוא תמה לקודשים ולתרומה, והוא טהור לחולין ולמעשר שני, אז טבול יום אסור בתרומה, כפי שתדרוש הגמרא לקמן בדף עין דלת עמוד ב', ומותר בפרה, ולומדים זאת מהפסוק, כפי שלמדנו לאל בתחילת דף עין ג' עמוד א', מהפסוק ואיזה הטהור על התמה, והטבול יום הזה מותר גם במעשר. מחוסר כיפורין, דהיינו טומאה הטעונה קורבן, למשל זב מצורע ויולדת, שאף שכבר טבל לטומתו ועדיין לא הביא את הקורבנות שלו, הוא נחשב מחוסר כיפורים, אז מחוסר כיפורים אסור בפרה. הטעם שהמחוסר כיפורים פסול למעשי פרה אדומה, מפני שהוא מחוסר מעשה ונחשב כמי שתומתו עליו. אבל טבול יום שאינו מחוסר כיפורים, שאינו צריך להביא קורבן, כיוון שאינו מחוסר אלא שיעריב שימשו, ודבר זה ודאי יעשה מעצמו, כי השמש תשקע מאליה, על כן יש לומר שכאשר ריבה הכתוב באומרו ואיזה טהור על התמה, שמלשון טהור משמע מכלל שהוא תמה, ואף הוא כשר להזעה, ריבה את מי שאינו מחוסר מעשה, דהיינו טבול יום. ולכן טבול יום מותר במעשי פרה אדומה, ומחוסר כיפורים אסור. וגם המחוסר כיפורים מותר בתרומה ובמעשר. מוכיחה הגמרא מן הברייתא, ואם איתה אם נאמר שהערל מותר במעשר שני, מי שאינו נימול מותר באכילת מעשר שני, ניתני שהברייתא תשנה הערל יחד עם טבול יום, כיוון שגם הערל דינו כטבול יום, שאסור בתרומה, ומותר בפרה, במעשי פרה אדומה, וכן במעשר שני, מכך שלא כתבה הברייתא את הדין הזה, משמע שהערל אסור במעשר שני, ואין דינו כטבול יום. ולמרות שהערל מותר במעשי פרה אדומה, אז לכאורה יש להקשות מדוע לא כתבה הברייתא, הערל אסור בתרומה ובמעשר ומותר בפרה. התשובה היא, ייתכן שהברייתא נוקטת רק דברים שמותרים בשני דברים ואסורים בדבר אחד, כשאר הדינים שבברייתא הזו. בכל מקרה יש לנו כעת ראיה מן הברייתא הזו, שהערל אסור באכילת מעשר שני, דוחה הגמרא ואומרת, ייתכן שהראל כן מותר באכילת מעשר שני. הייתנה דבי רבי עקיבא. הברייתא הזו שמשמע ממנה שהיא אוסרת את הראל באכילת מעשר שני, הולכת כשיטת התנה מבית מדרשו של רבי עקיבא. דמרבי לי להראל, הוא מרבה את הראל להחשיבו כתמה. בועיל והראל נחשב לתמה, הרי הוא אסור בין במעשר שני ובין בפרה. נתניה, שנינו בברייתא לאל בדף עין עמוד א', רבי עקיבא אומר, נאמר בפסוק, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב בקודשים לא יוכל עד אשר יתאר והנוגע בכל תמי נפש או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע. פסוק בספר ויקרא פרק חב ב' פסוק ד', ובאותו פסוק מדובר על תרומה שנאמר שם הובא השמש ותאר ואחר יוכל מן הקודשים, דהיינו תרומה שמותר לאוכלה לאחר הערב שמש. איתר הכתוב את המילה איש, כתב פעמיים את המילה איש לרבות את הערל שאף הוא כתמה ואינו אוכל בתרומה. אם כן ייתכן שהברייתא הזו כשיטת רבי עקיבא שהערל כתמה ולכן הוא אסור במעשי פרה אדומה ובמעשר שני. שואלת הגמרא, ומן תנא דפליג עלי די רבי עקיבא? מי הוא התנא החולק על רבי עקיבא וסובר שהערל מותר בפרה והיא מזעזעתו כשירה? ולעיל בדף עין בית עמוד בית הביאה הגמרא ברייתא מפורשת שהערל שהזעזעתו כשרה, וכוונת הגמרא כאן לשאול מי הוא התנא שמכשיר בברייתא שם. משיבה הגמרא, תנא קמא דרבי יוסף הבבלי, התנא שחולק על רבי יוסף הבבלי. דתניא, שנינו בברייתא שמופיע במסכת זבחים דף י"ז עמוד בית, שריפת הפרה אדומה שנעשית על ידי אונן ומחוסר כיפורים כשרה. רבי יוסף הבבלי אומר, שריפת אונן כשרה, אבל שריפת מחוסר כיפורים פסולה. הרי שתנא קמא מכשיר את שריפת הפרה של מחוסר כיפורים. ואילו בברייתא שנתבאר ששיטת רבי עקיבא היא, נאמר שמחוסר כיפורים אסור במעשי פרה אדומה. נמצאנו למדים שתנא זה חולק על רבי עקיבא לגבי מחוסר כיפורים. וכיוון שמצינו שהוא חולק על רבי עקיבא בדבר אחד, יש לנו לומר שהוא חולק על רבי עקיבא גם לעניין הראל ומכשירו במעשי פרה אדומה. מביאה הגמרא תנא נוסף שסובר כדברי רבי עקיבא, ואף רבי יצחק סבר כרבי עקיבא שהראל אסור באכילת מעשר שני. ואמר רבי יצחק, מניין להראל שאסור במעשר? נאמר ממנו במעשר שני, בבידוי מעשר נאמר בספר דברים פרק חבב פסוק י' ד' לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת, ונאמר ממנו בפסח. ספר שמות פרק י' ב' פסוק ת', אל תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים כי מצלי יש ראשו על קרב ועל קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו. אז לומדים גזירה שווה מעשר שני מפסח. מה ממנו האמור בפסח, הראל אסור בו, אסור להראל לאכול מן הקורבן פסח, אף ממנו האמור במעשר שני, הראל אסור בו. הגמרא דנה בגזירה שווה שהוזכרה ומכריחה שהמילים ממנו ממנו שנאמרו בפסח ובמעשר שני מופני, הם פנויים ומיותרים לצורך הלימוד הזה. די לא מופני, שאם המילים אינן מיותרות כדי ללמוד את הגזירה שווה הזו, יקלה מפרח, ניתן לפרוח את הגזירה שווה ולטעון מה לפסח שכן חמור ממעשר שני, שרי חייבים עליו משום פיגול ונותר ותמה. תמי הכוונה, תמי האוכל קודשים חייב קראת, אבל האוכל מעשר שני בתומה אינו אלא בלב. ואם אין המילים מיותרות, אין לומדים בגזירה שווה במקום שיש פרחה. מסיימת הגמרא ואומרת, להי באמת צריך לומר דאפנוי מופני, שאכן המילים ממנו האמורות בקורבן פסח ובמעשר שני, הן פנויות לצורך הגזירה שווה הזו, וללמד שכמו שבפסח, כמו בקורבן פסח, הראל אסור, כך גם הראל אסור באכילת מעשר שני. שואלת הגמרא, מהי מופני? איזה ממנו? איזו מילה ממנו האמור בקורבן פסח מיותרת? בשיבה הגמרא, אמר רבא, אמר רבי יצחק, תלתה ממנו כתיבה בפסח. הרי נאמר בפסוק שציטטנו שלוש פעמים את המילה ממנו. אל תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים, כי ימצלי יש ראשו על קרב על קרבו, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. מבארת הגמרא חד לגופי, ממה שנאמר פעם אחת ממנו בפסוק, אל תאכלו ממנו נא, ובשל מבושל במים, בא ללמד לגופו, שלא נתעל לומר שאיסור אכילת נא, חצי מבושל, או איסור אכילת קורבן פסח על ידי בישול, נאמר גם על אכילת המצב והמרור האמורים קודם לכן. אלא מדגישה התורה שהאיסור הוא רק לאכול ממנו, דהיינו מהפסח אסור לאכול אותו חצי מבושל או מבושל. וחד, מילה שנייה שנאמרה ממנו, בקורבן פסח זה לגזירה שווה הזו שלמד ממנה רבי עקיד יצחק, שהערל אסור במעשר שני. אחד, המילה השלישית ממנו, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף הוא, תלויה במחלוקת. למאן דאמר בא הכתוב ליתן לך עשה, אחר לא תעשה, שהכתוב בא לאדם הזה שעבר על האיסור והותיר מהקורבן פסח מעבר לזמן המותר, אז הכתוב בא לומר שהוא עובר גם על איסור עשה, באש תשרופו, אחרי האיסור שלא תעשה אחריה ולא תותירו ממנו עד בוקר, ללמד שאין לוקים על הלב הזה, כי הרי תיקונו של הלב הזה בא על ידי העשה של השריפה, ולב הניתק לעשה כאשר מופיע איסור לב, ומיד אחריו מופיע העשה, דהיינו איך לתקן את הלב הזה, לא לוקים עליו. ולפי שיטה זו ניתן לומר, דהיידי דכתיב נותר, אגב שכתוב נותר, כתיב נמי, כתוב גם ממנו. ולמאן דאמר לי, תן לו בוקר שני לשריפתו, הכתוב והנותר ממנו עד בוקר בא ללמד שאין שורפים קודשים שנפסלו ביום טוב ולממתינים לבוקר השני, כלומר, לבוקר של מחרת יום טוב, כלומר, לבוקר של יום ראשון של חול המועד, כי היה לו לכתוב, והנותר ממנו באש תשרוף, ומדוע הוסיף הכתוב ואמר והנותר ממנו עד בוקר, הרי כבר נאמר בתחילת הפסוק ולא תותירו ממנו עד בוקר, וממילא נדע שהכוונה בפסוק והנותר ממנו באש תשרופו, שכשנותר עד בוקר ישרפנו. אלא בא הכתוב ללמד, באיתור של המילים הללו, שהנותר לבוקר הראשון שהוא יום טוב, לא שורפים באותו בוקר של יום טוב, אלא ממתינים אלה שורפו עד הבוקר השני שהוא חול, ואז שורפו, ללמדך שאין שורפים קודשים ביום טוב. שהרי הכתוב מדבר בקורבן פסח הנאכל בליל יום טוב, ונמצא שהבוקר הראשון הוא עדיין יום טוב. והיידי דכתיב עד בוקר, ואגב שכתב עד בוקר, כתיב נמי הוא כתב גם ממנו. וההסבר בדברי הגמרא על פי הערוך לנר הוא כך. הנה לכאורה המילה ממנו שנאמרה לגבי והנותר אינה מיותרת, שהרי בא להורות שמדובר על קורבן פסח. והסיבה שבכל זאת היא מיותרת המילה, לפי שהיא סמוכה לתחילת הפסוק שהיא אמורה לגבי פסח. וממילא יש לנו לומר שהיא עוסקת בעניין קורבן פסח. התורה יכלה לכתוב רק, והנותר עד בוקר באש תשרופו. אלא שאם כן, לא היינו יכולים לדרוש את הדרשות של ליתן עשה אחר לא תעשה, וכן ליתן לו בוקר שני לשריפתו, שכן דרשות אילו לומדים רק משום שהם סמוכים, לתחילת הפסוק של לא תותירו, ואילו לא כתב ממנו, היינו אומרים שלכן שמח סוף הפסוק לתחילתו כדי להורות שמדובר בקורבן פסח. לכן כתב את המילה ממנו, שמזה אנו יודעים שמדובר בקורבן פסח, וכיוון שכן אפשר ללמוד ממה ששמח את הפסוק הזה לתחילתו ליתן עשה אחר לא תעשה, כפי שאמרנו שזה לאו הניתק לעשה ולא לוקים עליו, או ליתן לו בוקר שני לשריפתו שלא שורפים את זה בבוקר היום טוב אלא בבוקר המחרת ביום הראשון של חול המועד. מפרשת עכשיו הגמרא את הנלמד משלושת הכתובים ממנו אמורים במעשר שני. אומרת הגמרא תלתה ממנו כתיבי במעשר, בפרשת וידוי המעשרות נאמרו שלוש פעמים המילה ממנו, שנאמר לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בתמה, ולא נתתי ממנו למת. חד, לא אכלתי בעוני ממנו לגופי, זה בא למעט שעונן אסור רק במעשר שני, אבל מותר במעשר ראשון. וחד, מה שכתוב ולא ביארתי ממנו בתמה, לדר רבי אבא הוא אמר רבי יוחנן, שהביאה הגמרא לאל בדף עין ג' עמוד ב', שרק ממנו, והיינו בשמן של מעשר שני שנטמע אין אתה מבעיר, אבל בשמן של תרומה שנטמע מותר להבעיר. וחד, מה שנאמר ולא נתתי ממנו למת, לדר אש לקיש. דאמר אש לקיש, אמר רבי סימאי, אומר אש לקיש בשמו של רבי סימאי, מניין למעשר שני שנטמע שמותר לסוחו, אף על פי ששיחה נחשבת לשתייה, והרי זה כאילו שוטה את המעשר שני שנטמע. מאיפה יודעים שמותר לסוך במעשר שני שנטמע? שנאמר באותו פסוק בוידוי מעשר שני, ולא נתתי ממנו למת. נדייק מכך שרק למת הוא דלא נתתי. הלחי, אבל נתינה לחי דום יד מת, שדומה ושווה לנתינה של מת, נתתי. כלומר שאותה נתינה שאסורה למת מותרת לחי. איזה דבר, איזו השתמשות שייכת במעשר שני ששווה בחיים ובמתים? ואומר זו שיחה, שהדרך הוא לסוך בין את החיים ובין את המתים. הרי שרק על המת אין סכין, אבל על החי מותר לסוך, ואינו אסור כשוטה את המעשר שני שנטמע. מקשה עכשיו הגמרא על הלימוד שמותר לסוך בשמן מעשר שני טמא, מתקיף למרזוטרה, והימה שמה נאמר שכוונת הכתוב ולא נתתי ממנו למת, לקח לו ארון ותכריכים. זה בא ללמד שאסור לקנות לצורך מת ארון ותכריכים תמורת מעשר שני. ומה שדייקת שרק למת אסור להשתמש במעשר שני אבל לחי מותר, לא תדייק כן, אלא לגבי קניית מלבושים, ולא לגבי שיחה. גם לפי מה שנאמר עכשיו בגמרא שלצורך אדם חי מותר לקנות מלבושים בפירות מעשר שני, הכוונה דווקא בפירות מעשר שני שנטמעו, שכיוון שאי אפשר לאוכלם, מותר לחללן ולקנות בהם מלבושים. אבל בפירות מעשר שני טהורים, אסור לקנות מלבושים אפילו לאדם חי. והטעם, משום שנאמר במעשר שני ואכלת, ואין להשתמש בפירות אלו ללאכילה ושתייה או שיחה, ולא לשאר הצרכים. מתרץ לגמרא על קושייתו של מר זוטרא. אמר אבונה בריידר אב יהושע, ממנו משמע מגופו של מעשר שני, דענו לסוך בפירות עצמם. ואילו לקנות למת ארון ותכריכים, אין ההשתמשות בגוף הפירות, אלא מדמיהם. ומסביר תוספות בדיבור המתחיל לכך, שאין כוונת הגמרא לדחות שאין משמעות הפסוק כלל ללקיחת ארון ותכריכים למת. שהרי המשנה במסכת מעשר שני פרק ה' משנה י"ב מפרשת את הפסוק לכך. אלא כוונת הגמרא פה בתירוצה שכיוון שנאמר ממנו, משמע שמדובר אף על השיחה. וממילא, יש לדייק שמותר לאדם חי לסוך במעשר שני שנטמע. תירוץ נוסף לפרש מניין שהכתוב ולא נתתי ממנו למת עוסק בשיחה של שמן מעשר שני שנטמע ולא בקניית ארון ותכריכים. רבה שיאמר דברי הכתוב לא נתתי מתפרשים דום ידלו אכלתי ועוני ממנו שנאמר בסמוך לו. והלימוד הוא כך, מה להלן האכילה היא מגופו, דהיינו מפירות המעשר שני. אף כאן הנתינה היא מגופו, דהיינו שיחה שהיא בגוף הפירות ולא תכריכים שאינם מגוף הפירות. מקשה הגמרא והקטי ועדיין כיצד אפשר ללמוד שהערל אסור במעשר שני, וזה על ידי לימוד של גזירה שווה מקורבן פסח, ולא מופנה מצד אחד הוא. אמנם אחת משלושת המילים ממנו שנאמרו לגבי קורבן פסח מיותרת, אבל שלושת המילים ממנו שנאמרו במעשר שני אינן מיותרות, שהרי שלושה דינים למדנו מהם כפי שנתבהר, ושוב יש להשיב על הגזירה שווה, ניתן לפרוח את הגזירה שווה ולמר, מה לפסח שהוא חמור יותר שכן חייבים עליו משום פיגול ונותר ותמה, ואילו במעשר שני לא. ומקבילה הגמרא את הקושייה ואומרת, אני חלמנדה אמר, זה יהיה טוב לזה שסובר שגזירה שווה, שהיא מופנית, שהיא פנויה מצד אחד, למי דין ואין משיבין, אפילו אם יש פרחה על הגזירה שווה, אז זה מובן. היות ויש לנו לגבי קורבן פסח, מילה אחת ממנו שהיא מיותרת, היא יכולה ללמד. אלא למאן דאמר למי דין ומשיבין, אם יש פרחה לגזירה שווה, כאשר היא לא פנויה משני הצדדים, ניתן לפרוח אותה, מה איכא למימר? מה הוא יאשיב על כך? מתרצת הגמרא גם המילה ממנו שנאמרה לגבי מעשר שני בפסוק, ולא ביארתי ממנו בתמי, היא מיותרת. ואחד רבי אבאו, הדין שלמד רבי אבאו, שרק במעשר שני אין אתה מבעיר בתומה, אבל בשמן תרומה תמאה מותר להבעיר, אין לומדים מפסוק זה, אלא מדי רב נחמן אמר רבא ברבוע נפקה. מזה זה נלמד. דאמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, מה ידכתיב מה שנאמר לגבי תרומה, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי, תרומותיי בלשון רבים, משמע שבשתי תרומות הכתוב מדבר. דהיינו, אחת תרומה תאורה ואחת תרומה תמאה. ואמר רחמנה אומרת התורה על אותן שתי תרומות, נתתי לך. כיצד ייתכן שתהיה תרומה תמאה לך ולא אסור לאוכלה, אלא ודאי להנאה, דהיינו שלך תהיה להסקה תחת תפשילך, הרי שמותר להנות מתרומה תמאה בשעת שריפתה. כיוון שמפסוק זה למדנו שמותר להעביר שמן של תרומה שנטמע, ממילא המילה ממנו אמורה במעשר שני, היא מופנית, היא פנויה, לצורך לימוד הגזירה שווה ואין להשיב עליה, אי אפשר לפרוח אותה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שפתחה את הפרק בדף עין עמוד א', כל המותרים באכילת תרומה אם הם טמאים, לא יאכלו בתרומה. שואלת הגמרא, מנין מילי? מנין לנו? מאין המקור לכך שהטמא אינו אוכל בתרומה? עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל אמר קרא, נאמר בפסוק, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ד', איש איש מזרע אהרון והוא צרוע עוזב בקודשים לא יאכל, עד אשר יטהר והנוגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. הרי שהטמא אינו אוכל בקודשים. יש לדקדק באיזה קודשים הכתוב מדבר, איזה הוא דבר ששווה בזרעו של אהרון, כלומר, אילו קודשים שווים שהם נאכלים לכל זרע אהרון בין אנשים בין נשים, ואומר, זאת תרומה, כאילו קודשי קודשים הניתנים לכהן אינם נאכלים, אלא לזכרים ולא לנקבות. שואלת הגמרא בדף עין דלת עמוד ב' מה הכרח לפרש שקודשים הכוונה לתרומה? והי מה? שם הכוונת הפסוק לאסור אכילה בתרומה בחזה ושוק של שלמים, שהם ניתנים לכהנים ואף הם שווים ונוהגים בזרע אהרון בין באנשים, בן בן נשים, ואפשר שרק אותה מסרה התורה לתמאים לפי שם קודשים, אבל תרומה שמה לא אסרתה התורה לתמאים. חזה ושוקם ה-24 מתנות כהונה ניתנים לכהנים. במצוות נתינתם לכהן מפורשת בתורה בספר שמות פרק חפתת פסוקים זחד למת ח', וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה והיה לארון ולבניו לחוק עולם. וכך נאמר גם בספר ויקרא פרק ז' פסוקים למת ב' עד למת ה' כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אותם לארון הכהן ולבניו. אומרת המשנה במסכת זבחים דף נ"ה עמוד א', החזה והשוק נאכלים לכהנים ולנשיהם ולעבדיהם. ומכל מקום יש הבדל בין כהנים לכהנות, שהכהנים יש להם זכות וחלק בחזה ושוק, והכהנות אין להם זכות אלא שמותרות לאכול. וכן מובא בתורת כהנים על פרשת שמיני, אתה ובניך ובנותיך איתך, אתה ובניך בחלק ובנותיך במתנות, שאם תתנו להם במתנה, רשאיות הן לאכול בחזה ושוק. אז אם כן חוזרים אל שאלת הגמרא, שמה כוונת הפסוק לאסור אכילה בתומה, דווקא בחזה ושוק של שלמים שהם ניתנים לכהנים ושווים ונוהגים בזרע אהרון בין אנשים בין נשים, ורק אותה אסרה התורה לתמאים לפי שהם קודשים, אבל תרומה לא אסרה התורה לתמאים. מתרצת הגמרא, דין חזה ושוק אינו שווה לגמרי בהנשים ונשים, שכן אינה בחוזרת. בת כהן שניסה לישראל ונתעלמנה ממנו בלא שהיו לה בנים ממנו, הרי היא חוזרת לבית אביה לכהונה, דהיינו עם אבי הכהן, לאכול רק בתרומה, אבל אינה אוכלת בחזה ושוק. אף שגם תרומה אינה בחוזרת, אם יש לה בנים מבעלה ישראלי, כי היא אינה חוזרת לאכול בתרומה אצל אביה הכהן. מכל מקום, כיוון שאם ימות בנה תשוב לבית אביה לאכול בתרומה, נחשב הדבר שלעולם היא חוזרת לכהונתה לאכול בתרומה. כך תוספות בדיבור המתחיל, אינה בחוזרת. מקשה הגמרא ולא תרומה נמי אינה שווה לגמרי בכל זרו של אהרון, שהרי תרומה אינה בבת כהן אשר נעשית חללה, שהיא אינה אוכלת בתרומה. חללה שאמורה בגמרא כאן הכוונה כהנת שנבעלה לאסור לה, שאינה אוכלת בתרומה, כמו שנאמר ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקודשים, לא תאכל, למרות שסתם חללות הכהונה. הכוונה לחלל מלידה, דהיינו שנולד מכהן שבעל פסולי כהונה ולא כהנת שנבעלה למי שפסולה. מכל מקום כוונת הגמרא, אף למי שנפסלה לתרומה, מחמת שנבעלה למי שאסור לה. מתרצת הגמרא, חללה לב זרו דהארוני. היא אינה נחשבת שהיא מזר אהרון, כיוון שנתחללה מכהונתה. שנאמר בכהן גדול בספר ויקרא פרק חפה לפסוקים י' לתתוו, הלמנה וגרושה והחללה זונה את האלה לא ייקח ולא יחלל זרו. אבל אם נשא אחת מן הפסולות, זרו מחולל מקדושת כהונה. אומרת עכשיו הגמרא, בברייתא, שהובאה לעיל בדף ע' ד' עמוד א' נאמר, כי הטבול יום, ומה הכוונה לטבול יום? מי שהיה טמא וטבל לתומתו, ועדיין לא העריב היום, עדיין לא שקע השמש, הוא אינו אוכל בתרומה. ואילו אם כבר העריב שמשו, אלא שהוא מחוסר כיפורים, דהיינו שעדיין לא הקריב את קורבנותיו, שהוא אמור להקריבם למחרת, הרי הוא אוכל בתרומה. שואלת הגמרא, וממאי דאי, מניין שאותו פסוק בקודשים לא יאכל עד אשר יתהר, הכוונה עד איקה הערב שמש, הכוונה עד שתשקע השמש, דהיינו שרק בזמן שהוא טבול יום אינו אוכל בתרומה, אבל כיוון שהעריב שמשו, הרי הוא אוכל בתרומה, אף על פי שהוא מחוסר כיפורים. אימא, שמה נאמר שכוונת הכתוב בקודשים לא יאכל עד אשר יתהר, עד המייטי כפרה, עד שיביא את קורבנותיו, יהיה המחוסר כיפורים אסור גם בתרומה. מתרצת הגמרא, לא סל כדאי, תך לא ייתכן לפרש כן בכוונת הפסוק. לתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, שאין אותו כתוב מדבר כלל על טמא הטעון הבאת קורבנות, כגון זב בעל שלוש ראיות ששלוש פעמים הוא ראה את הזיבה שלו, או מצורה מוחלט, לא על זה מדובר, אלא מדובר בזב בעל שתי ראיות ובמצורה מוסגר, שהם אינם טעונים הבאת קורבנות לטהרתם, בזה הכתוב מדבר. ונסביר, זב שראה שלוש ראיות סופר שבעה ימים נקיים וטובל ביום השביעי. ביום השמיני הוא מביא את קורבנותיו, ועד שהוא מביא את קורבנותיו הרי הוא מחוסר כיפורים. כאשר הוא ראה רק שתי ראיות, הוא גם סופר שבעה ימים נקיים וטובל ביום השביעי, אלא שאינו צריך להביא קורבנות. כאשר הוא ראה רק ראייה אחת, אין זה אלא כראיית קרי בלבד, יתבול באותו יום ויתאר לערב. בצורה מוסגר הוא מי שהכהן ראה את נגעו, ובאופנים מסוימים אמרה תורה להסגירו למשך שבעה ימים שלאחריהם יראהו הכהן שוב, אם נשתנה מצבו ויש לתמו או לתארו. לעומתו מצורה מוחלט זה מי שתמה בוודאות מחמת שיש בו נגע תמה. ומבואר במשנה במסכת מגילה דף ח' עמוד ב', אין בין טהור מתוך הסגר, כלומר מצורע מתוך הסגר שנטהר, לבין טהור מתוך החלט, דהיינו מוחלט שנטהר, כל ההבדל ביניהם אלא תגלחת וציפורים, שרק המצורע מוחלט טעון תגלחת וציפורים, אבל מצורע מוחלט אינו טעון תגלחת וציפורים. וכמו שאינו טעון תגלחת, כך אינו טעון קורבן, שהרי הקורבן נאמר ביחד עם התגלחת. אז אם כן אומר אותו תנא דבי רבי ישמעאל, שהפסוק מדבר על זב בעל שתי ראיות ובמצורע מוסגר, דומיה דטמא נפש, שטמאים אילו דומים ושווים לטמא מת, האמור באותו פסוק. נאמר בהמשך הפסוקים שם, והנוגע בכל טמא נפש או איש אשר תייצא ממנו שכבת זרע או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טומאתו, נפש אשר תיגע בו וטמא עד הערב ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים כי לחמו. אם כן הלימוד הוא כך, מה טמא נפש דלאו בר כפרה הוא, שהנטמא באמת אינו צריך להביא קורבן כפרה, הני נמי, גם מצורה וזב האמורים בכתוב, כאמור מצורה בעל שתי ראיות ומצורה מוסגר, דלאו בני כפרה נינו, אינם חייבים בקורבן כפרה, ואין הפסוק מדבר בזב בעל שלוש ראיות, ובמצורה מוחלט הצריכים כפרה. אם כן, לא ייתכן לפרש את כוונת הכתוב בקודשים לא יוכל עד אשר יתהר לתארת קורבנות. שואלת הגמרא, והיימה שמה נאמר שאומנם פירוש הפסוק עד אשר יתהר, היינו עד שיעריב שמשו, שהרי הכתוב מדבר בתמאים שאינם טעונים כפרה, אך מניין לנו שהמחוסר כפרה אוכל בתרומה, שהרי אפשר שמה שנאמר בפסוק, שמי שהיה תמה אוכל מיד כשהעריב שמשו, אני מילי הדברים אמורים רק בתמד אליו בר כפרה, שאינו צריך להביא קורבנותיו לתארתו, ולכן תארתו לעניין תרומה מסתיימת בערב שמש. אבל תמד בר כפרה, תמה שצריך גם להביא כפרה כגון זב שראה שלוש ראיות או מצורה מוחלט, לא יוכל בתרומה גם כשהעריב שמשו, עד המייתי כפרה, עד שלמוחרת הוא יביא את קורבנותיו. ותו אומרת הגמרה ועוד קשה, הד את נן, במסכת פסחים דף למד ה' עמוד א', וכן במסכת נידה דף עין א', עמוד ב', שנינו במשנה שם שישנן שלושה חילוקי דינים בתמה שנטהר. מי שהיה תמה וטבל ועלה, אוכל במעשר שני מיד אחר טבילתו, אבל עדיין אינו אוכל בתרומה ובקודשים. זאת אומרת, אם הוא טבל באמצע היום או בבוקרו של יום, מיד אחרי הטבילה הוא יכול לאכול מעשר שני. תרומה לעומת זאת, הוא עדיין אסור. העריף שמשו, כששקע השמש של אותו יום, אוכל אף בתרומה, אבל עדיין אינו אוכל בקודשים. הביא כפרה, אם למחרת הוא הביא את קורבנותיו, אוכל אף בקודשים. מנהלן, מניין הדינים הללו שהמחוסר כיפורי, מי שעדיין לא הביא את קורבנותיו, אינו אוכל בקודשים, והטבול יום אינו אוכל בתרומה, ומעשר שני יכול לאכל, בין למחוסר כיפורים, בין לטבול יום, מיד אחרי הטבילה, בעיצומו של יום, הוא כבר יכול לאכול מעשר שני. מניין המקור לדינים הללו? משיבה הגמרא כעת על השאלה השנייה, ובהמשך היא תיישב גם את השאלה הראשונה שנזכר בה, ואימה אני מילי, יכול להיות שמה שהתירו לאכול בערב, זה רק לגבי תמה שלא צריך להביא קורבנות, אבל תמה שצריך להביא קורבנות למחרת, אולי אסור לו לאכול עד אחרי הבאת הקורבנות. אז קודם הגמרא עונה על השאלה השנייה, מניין לומדים את הדינים הללו, שמותר באכילת מעשר שני מיד אחרי הטבילה, מותר באכילת תרומה בערב שמש, ומותר באכילת קודשים רק אחרי הבאת הקורבנות. אמר רבא, אמר רב חיסדא, אומר רבא בשמו של רב חיסדא, תלת הקרא יכתיבי. בשלושה פסוקים נאמרו שלושה זמנים שונים ממתי נטהר הטמא. כתיב נאמר בפרשת צרוע או זב, נפש אשר תיגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים. משמע הרחץ, כיוון שטבל, וצריך כמובן לומר שהרחיצה שאמרה התורה בעניין כל האנשים הטמאים, והכיבוס שאמרה בעניין כל הכלים הטמאים, הכוונה לטבילה במים, שכן למדנו בבניין אב מהאמור בכלי שנטמא בשרץ, במים יובה, שכל הטמאים צריכים לבוא במים, והכוונה למקווה. אז כיוון שטבל, הרי הוא טהור לאכול מן הקודשים, ואינו צריך להמתין לערב שמש או להבאת קורבנותיו. ועוד אומרת הגמרא כתיב, ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים, דהיינו שצריך להמתין לערף שמש, אבל לא צריך להמתין להבאת קורבנותיו. ועוד כתיב, עוד נאמר לגבי יולדת, ספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ח', ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה. אישה שילדה ראית מאה תומת לידה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים, ועם נקבת הילד ותמה שבועיים. וכן ביאתה אסורה, ולאחר שהיא נטהרת מתאומתה, יושבת על דמי טהרה, אם ילדה זכר עד 40 יום מלידתה, ואם ילדה נקבה, עד 80 יום מלידתה. בכל אותם הימים הרי כתבו ליום, ולאחר הימים האלה היא חייבת להביא קורבנות עולה וחטאת, ואין טהרתה נשלמת אלא בהבאת קורבנותיה. הכיצד? שואלת הגמרא, כיצד נקיים את שלוש המקראות הללו? כאן הפסוק שמורה על היתר אכילת הקודשים מיד כאשר טבל, זה מלמד למעשר שני. ומכאן שטבול יום מותר באכילת מעשר שני. כאן הפסוק שמורה על היתר אכילת הקודשים לאחר הערף שמש, מלמד לתרומה, שמותר בערף שמש כבר לאכול תרומה. כאן הפסוק שמורה על היתר אכילת הקודשים ליולדת רק לאחר שתביא את קורבנותיה, מלמד לקודשים, ומכאן שמחוסר כיפורים, אחד שצריך להביא קורבנות לכפרתו, אינו אוכל בקודשים, אלא אחרי הבאת הקורבנות. שואלת הגמרא ואי פוחנה, שמה נאמר להפך, שהכתוב שמורה להתיר אחרי הערב שמש לאכול, זה בא ללמד שמותר באכילת מעשר שני, והכתוב שמורה להתיר מיד אחרי שטבל, כשהוא עדיין טבול יום, מלמד על היתר אכילת תרומה. מתרצת הגמרא מסתברה, מסתבר שהכתוב שמחמיר ומצריך הערב שמש, בא להורות על תרומה, שהרי תרומה עדיפה, תרומה חמורה יותר ממעשר שני. שכן מצינו חומרות שישנן בתרומה שאינן במעשר שני, וסימנן מחפז, ממחת פי זין, דהיינו, האוכלה בתומת הגוף עונשו, המם זה מיטה בידי שמיים, שנאמר ומתו בו כי יחללוהו, ואילו האוכל מעשר שני בתומת הגוף אינו בחיוב מיטה אלא באיסור לב. החט זה חומש לזר האוכלה בשוגג, שנותן לכהן דמי התרומה שאכל ומוסיף חומש, אבל מעשר שני אין בו חומש, הרי מעשר שני מותר באכילה לזרים. הפי זה פדיון, אין לה פדיון לתרומה, אבל מעשר שני יש פדיון כמו שנאמר, כי ירחק מך מקום, אז אתה יכול לפדות את הקדושה של הפירות על כסף, והזין זה אסורה לזרים, תרומה אסורה לזרים, מה שאין כן מעשר שני מותר לישראל לאוכלו. שואלת הגמרא, אדר רבה, יש לומר להפך ולהחמיר במעשר שני מאשר תרומה, כיוון שבמעשר שני עדיפה יש חומרות מאשר תרומה, שכן מצינו חומרות שישנן במעשר שני ואינן בתרומה, וסימנן עדס תו, ראשי תיבות היי דלת סמך תת בית, היי הכוונה הבאה לירושלים, אבל תרומה נאכלת בכל מקום, דלת הכוונה לוידוי, אבל תרומה אינה חייבת בוידוי, אלא אגב מעשר שני מתוודים גם על התרומה, סמך אסור לעונן, אבל תרומה מותרת לעונן, תת אסור לבאר ממנו בתומעה, אבל תרומה תומתה מתירתה בעברה, ניתן להעביר את השמן למשל של תרומת מאה, ובית האוכלו בתומת עצמו שהמעשר תמה לוקה, אבל האוכל תרומת מאה אינו בלב אלא באיסור עשה. ועוד דבר, שהמעשר שני חייב בביאור, חומרות אילו ישנן רק במעשר שני ולא בתרומה, אז אולי נאמר שחמורה יותר מעשר שני מאשר תרומה, וממילא מעשר שני יהיה אסור לאכול מיד אחרי התבילה של אותו טבול יום, אלא רק בערב שמש, ואילו תרומה תהיה מותרת באכילה מיד אחרי התבילה. מתרצת הגמרא, אפילו אחי, למרות החומרה הזו שישנה במעשר שני מאשר בתרומה, בכל זאת החומרה שישנה בתרומה לאומת המעשר שני, דהיינו שהאוכלה בתומת הגוף חייב מיטה בידי שמיים, עדיפה, היא עדיפה מיתר החומרות שישנן במעשר שני ואינן בתרומה. תירוץ אחר לקושייה, רבה אמר, גם בלא התירוץ שמיטה עדיפה, שהחומרה של תרומה, בגלל שיש בה מיטה בידי שמיים, וזה חמור יותר מאשר מעשר שני, נמי לא מצית אמרת, גם אי אפשר לומר שלאכילת תרומה יהיה די בתבילה, ואילו לאכילת מעשר שני יצטרכו ערף שמש. כיוון שמלשון הפסוק המלמד שדי בתבילה ללא ערף שמש, מוכח שהוא עוסק במעשר שני. שכן אמר קרא, אמר הפסוק בתחילת אותו פסוק, נפש אשר תיגע בו ולא יאכל מן הקודשים כי אם רחץ בשרו במים. יש לדקדק את הלשון נפש הנזכר בפסוק, איזהו דבר ששווה בכל נפש בכל ישראל, בין כהנים בין ישראלים, ואומר זה מעשר שני שמותר אף לזרים, אבל תרומה אינה שווה בכל נפש, אינה נאכלת אלא לכהנים. ולמרות שבתחילת הפסוק נאמר ותמד הערב, יש לומר שזה נאמר על תרומה וקודשים, ורק בסוף הפסוק שנאמר בו כי אם רחץ בשרו במים, נאמר לגבי מעשר שני. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, הרחץ טהור. חוזרת עכשיו הגמרא לקושייה שהקשתה למעלה, והקטי ועדיין מניין שמחוסר כיפורים אוכל בתרומה. שמה נאמר שאומנם פירוש הפסוק עד אשר יתהר, היינו עד שיעריף שימשו ואז ניתר בתרומה. אך אפשר דעני מילי מה שנאמר שדי לו בערב שמש, היינו רק על איך במקום דלב בר כפרה, שאינו חייב בקורבן כפרה כגון זב שראה שתי ראיות ומצורה מוסגר. אבל איך הדבר כפרה, כאשר הוא חייב בקורבן כפרה כגון זב בעל שלוש ראיות או מצורה מוחלט, אולי הוא לא יאכל בתרומה דמייטי כפרה שיביא את קורבנותה ולא בערב שמש. את הרצת הגמרא אמר אביי, תרי קראי כתיבי. שני מקראות נאמרו ביולדת שגם היא מחוסרת כפרה, שגם היא צריכה להביא קורבנות לכפרתה, שהרי היא טמאה וצריכה להביא קורבן כשנטהרת. כתיב נאמר, ושלושים יום ושלושת ימים תישב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. ומשמע, שכיוון שמלו ימיה, טהרה, הרי היא טהורה לגמרי, ואף על פי שעדיין לא הביאה את קורבנותיה, כי את קורבנותיה מביאה רק למחרת ימי הטהרה, כמו שמפורש בהמשך הפסוקים שם. הרי שהיולדת טהורה מיד לאחר שהעריב שימשה. היולדת שילדה זכר וטבלה אחרי שבעת ימי תומתה, או שילדה נקבה וטבלה אחרי 14 יום, הרי עד סוף ימי תואר שלה שהם 40 יום לזכר ו-80 יום לנקבה, כתמה שטבל ועדיין לא העריף שימשו. והערב שמש של יום ה-40 לזכר, או הערב שמש של יום ה-80 לנקבה, זה הערב שמש של היולדת, ובכל אותם הימים היא קרויה תבולת יום ארוך. ואילו בהמשך הפרשה כתיב, ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וחיפר עליה הכהן ותארה, דהיינו שרק לאחר הבאת הקורבנות היא טהורה. הכיצד? לכאורה מקראות סותרים זה את זה. איך נסתדר איתם? אומרת הגמרא, כאן הפסוק המלמד שהיולדת טהורה קודם הבאת קורבנותיה בא להתיר לתרומה, לאכילת תרומה. כאן הפסוק המלמד שהיולדת טמאה עד הבאת קורבנותיה בא לאוסרה לקודשים. מכאן למדנו שאף כשהטמא בר כפרה, דהיינו צריך להביא קורבנות לכפרתו, מותר הוא בתרומה, מותר הוא באכילת תרומה, אף קודם הבאת קורבנותיו לאחר הערב שמש. שואלת הגמרא ואיפוכנה, מניין שהכתוב שמצריך הבאת קורבן מדבר בקודשים, והכתוב שמתיר בערב שמש מדבר בתרומה? שמה נאמר להפך, שהפסוק שמתיר בערב שמש לאכול אחרי שקיעת השמש מדבר באכילת קודשים, והפסוק שמצריך הבאת קורבן ורק אחר כך מתיר אכילה מדבר בתרומה. עונה הגמרא מסתברא, מסתבר לומר שקודש חמור, בקודש יש חומרות יותר מאשר בתרומה, שכן מצינו חומרות שישנן בקודשים ואינן בתרומה, והסימן שלהם פנק אחס, פי נון קוף, עין חף סמך, דהיינו איסור פיגול ונותר שאינם אלא בקודשים, וקרוי קורבן להביאו לפנים, ויש בו מעילה לנהנה ממנו בשוגג, והאוכלו בתומת הגוף חייב עליו קראת, ואסור לעונן. מה שאין כן תרומה שאין את הדינים של פיגול ונותר, ואינה תאונה הבאת התרומה למקדש, אין בה מעילה, והאוכלה בתומת הגוף אינו בחיוב קראת, אלא עונשו מיטה בידי שמיים בלבד, והתרומה אינה אסורה לעונן. שואלת הגמרא, אדרה בתרומה חמורה מקודשים, שכן מצינו חומרות שישנן בתרומה ואינן בקודשים וסימנן מחפז, דהיינו חיוב מיטה בידי שמיים לאוכלה בתומת הגוף, ואילו האוכל קודשים בתומת הגוף אינו בחיוב מיטה, אלא בחיוב קראת, ויש חיוב חומש לזר האוכלה בשוגג, אבל קודשים משעה שיש לו יותר לכהנים, דהיינו משעת זריקה אין בו לא מעילה ולא חומש, ואין לה פדיון, אבל לקודש יש פדיון עד שלא קידש בכלי, ואסורה לזרים, אבל קודשים קלים מותרים לזרים. מתרצת הגמרא, אף על פי כן, אנך נפישן. החומרות שישנם בקודשים ואינן בתרומה, מרובות מהחומרות שישנם בתרומה ואינן בקודשים. ומסתבר לומר שהפסוק שבא להחמיר לאסור מחוסר כיפורים, דהיינו שמי שלא הביא את קורבנותיו לכפרה עדיין אסור באכילה, בא להחמיר באכילת קודשים. והפסוק שבא להתיר מיד כשהריב השמש לאכול, בא להתיר באכילת תרומה. תירוץ נוסף אומרת הגמרא, רבא אמר בלא אנך נפישן לא מצית אמרת. גם בלא הסברה הזו שיש חומרות יתירות בקודשים מאשר בתרומה, גם בלי זה אי אפשר לפרש שהכתוב שמצריך הבאת קורבנות מדבר בתרומה, והכתוב שמתיר בערב שמש מדבר בקודשים. שמלשון הפסוק מוכח להפך, שכן אמר קרא, נאמר בפסוק שממנו לומדים שהיולדת אינה טהורה עד שתביא את קורבנותיה, וחיפר עליה הכהן וטהרה, מכלל שהיא טמאה. הרי שהכתוב קוראה טמאה עד לאחר הבאת קורבנותיה. ואיסל כדאי תחימו לעל דעתך לומר שהפסוק עד מלות ימי טהרה שמתיר לאכול מיד עם הערב שמש מדובר בקודשים. איך ייתכן שהפסוק מתיר בערב שמש לאכול בקודשים? והלא איקרי כאן, יש לקרוא עליו את הפסוק האמור לגבי איסור אכילת קודשים בתומת הבשר, אשר בספר ויקרא פרק ז' פסוק י' והבשר אשר ייגע בכל טמא, לא יאכל באש יישרף והבשר כל טהור, יאכל בשר, כלומר, כיוון שקורא הכתוב למחוסר כיפורים תמה, כמבואר ממה שנאמר וחיפר עליה הכהן וטהרה, הרי שכל זמן שלא הביאה את הקורבנות נחשבת לתמאה, אם כן כאשר נאמר והבשר אשר ייגע בכל תמה, הרי בכלל זה אף המחוסר כיפורים, דהיינו, שהמחוסר כיפורים הנוגע בבשר הקודשים, הרי הוא מטמא את הבשר. ואם כן, כיצד ייתכן שהכתוב האמור ביולדת יתיר אכילת מחוסר כיפורים בקודשים? הלא כיוון שנגע בקודשים, הרי הוא מטמא אותם, אלא שמע מינה. ברור מכאן שלא בא הכתוב להתיר מחוסר כיפורים, אלא בתרומה. מקשה עכשיו הגמרא על מה שלמדנו להתיר מחוסר כיפורים בתרומה מהפסוק האמור ביולדת. מתקיף לרב שישה בריידר אבידי, וממץ יתאמרת תרומה כתיבה אחה. וכי אפשר לומר שהפסוק שנאמר לגבי יולדת עד מלות ימי טהרה שממנו למדנו שמחוסר כיפורים אוכל בתרומה נאמר לגבי אכילת תרומה? והתניה, הרי שנינו בברייתא במסכת קריתות, דף זין עמוד ב', נאמר דבר אל בני ישראל למור אישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים. דורשת הברייתא מהלשון בני ישראל, אין לי אלא בני ישראל דהיינו בנות ישראל שהן טמאות בלידה, גיורת ושפחה משוחררת. מניין שאף הם טמאות בלידה, תלמוד לומר אישה כי תזריע לרבות את שאר נשים דהיינו גיורת ושפחה משוחררת. אם כן מוכיחה הגמרא ואיסל כדאי תחם אולי על דעתך שהפסוק הזה מדבר בתרומה, גיורת ושפחה בנות מייחל תרומה נינו? איך ייתכן שבא כתוב להתירן באכילת תרומה בערב שמש? הרי גם בתארתן אינן אוכלות בתרומה, שהרי הן זרות וגם אינן קשרות להינשא לכהן. מתרץ את הגמרא אמר רבא וכי לא מצינו שדברי הכתוב בפרשת יולדת נאמרו אף לגבי אכילת תרומה, והכתיב נאמר באותה פרשה אמורה לגבי יולדת, ספר ויקרא פרק י' ב' פסוק ד' ו-30 יום ו-3 ימים תישב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא עד מלות ימי טהרה. מה שנאמר בכל קודש לא תיגע, בא לרבות את התרומה, שהיולדת אסורה בו עד מלות ימי טהרה, הרי מפורש, הפסוק של יולדת מדבר גם בתרומה. אלא ודאי קרא מילי מילי כחשיב. שני דינים נפרדים נאמרו בפרשה הזו לגבי יולדת. תחילה נאמר דין תומת היולדת וכתבה התורה אישה לרבות גיורת ושפחה לתומת לידה. אחר כך מלמד הכתוב דין אחר, דהיינו שכל יולדת שהיא ראויה לאכול בתרומה, בין מכוח אביה הכהן בין מכוח בעלה הכהן, לא תאכל בתרומה עד שיעריב שימשה. מוריי ורבותיי, אנו חותמים את לימוד דף עין דלת ממסכת יבמות עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה היא מעשר שני שנטמע מותר לסוך ממנו ומנהלן. שאלה שנייה, מה לומדים מהפסוק משמרת תרומותיי? שאלה שלישית, מאיכן לומדים שאסור לשרוף קודשים ביום טוב? שאלה רביעית, בת כהן שניסית לישראל ונתגרשה בלא בנים, האם מותרת לאכול תרומה וקודשים? שאלה חמישית, איך ייתכן בת כהן שנשאה ישראל וילדה ואחר כך נתגרשה והיא תהיה מותרת בתרומה? השאלה האחרונה, איזה זב ומצורע מביאים קורבן, ואילו זבים ומצורעים פטורים מקורבן לכפרתם. אלה הם שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על דף עין דלת, שזה אתה סיימנו בסייעת הדשמיה את לימודו. אנו חותמים את שיעור הדף היומי עם שונה הלכות קצרצר מעניין עדי יומה. לילה הראשון מדליק נר אחד ומוסיף בכל לילה נר אחד, ובלילה השמיני מדליק שמונה נרות. היו לו מנורה קבועה עם שמונה נרות, בלילה הראשון מדליק את הנר הקיצוני שבצד ימין, למחרת מוסיף עליו שכינו משמאל, ומדליק אותו תחילה ופונה לימין ומדליק זה של אתמול, וכן בכל לילה שמוסיף תמיד מצד שמאל ובו מתחיל תחילה והולך ומדליק משמאל לימין. וטעם הדבר, מפני שהנר הנוסף הוא חביב יותר כי הוא זכר להתגברות הנס שנראתה באותו היום, ולכן מדליק בו תחילה, וכן הוא כלל בכל דבר של מצווה שכל פינות שפונים אין פונים אלא לצד ימין. הנרות יהיו דולקים בשורה אחת בשווה, לא אחד גבוה ואחד נמוך, אחד נכנס ואחד יוצא ולא בעיגול. וכן צריך שיהיה רווח מספיק בין נר לנר כדי שלא תוחז לאהבה של זה בשל זה. וכדי שחומו של נר זה לא ימיס את השאהבה או את החלף של זה. בלילה הראשון קודם שהדליק מברך שלוש ברכות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ומדליק. בשאר הלילות מברך שתי ברכות הראשונות בלבד, אבל אינו מברך שהחיינו. נאנס ולא ידליק נר חנוכה בלילה הראשון, מברך שהחיינו בפעם הראשונה שהוא מדליק. נוהגים להדליק בכל לילה נר אחד נוסף על נרות חנוכה, והוא הנקרא שמש, כלומר נר זה מותר להשתמש בו לראות לאורו, להדליק ממנו לאחרים וכיוצא באלה. ואילו נרות חנוכה אסור להשתמש לאורם כל זמן שהם דולקים למצווה. לפיכך מדליקים את השמש כדי שלא יבוא ליהנות מן המצווה אלא ממנו בלבד. וקובעים מקום מיוחד לנר השמש ולא יעמוד בשורה אחת עם שאר הנרות כדי שיהיה קר, שנר זה אינו מן המצווה, וראוי להקפיד שיהיה גם אור אחר בבית, חוץ מנר המוסף. מוריי ורבותיי, את כאן שיעורנו בדף היומי להיום, יום רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ה, סיימנו בסייעתא דשמיא את דף ע"ד ממסכת יבמות, בנר הראשון של חנוכה תשע"ה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כ"ו בכסלו תשע"ה, עם דף ע"ה ממסכת יבמות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו הורה ושמחה ותורה בחג האורים. ירינו בורא עולם ניסים ונפלאות, תשועות ונחמות, קיימים ההם בזמן הזה. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.